שלום לכולם. אנחנו בפרק שלישי מתלמוד תורה. אני חוזר מהלכה ת' והלאה. עסקנו בזה בנגיעה בשבוע שעבר, ואמרנו שמעט נרחיב בעניין. פרק שלישי, הלכה תשיעית. רבנו כותב דברים קשים על האדם שעושה תורתו אומנותו, או יותר נכון אומנותו תורתו, והופך את התורה לקורדום לחפור בה, למקצוע לפרנסה. והוא העריך הרבה בדברים, בעיקר בפרק רביעי, מאבות. רבי צדוק אומר, לא תעשה מעטרה להתגדל בהם ולא קורדום לחפור בהם. וגם בפירוש המשנה בבכורות ובנדרים, בעוד כמה מקומות הרמב״ם כתב על זה בעריכות. כל המעשים על ליבו, ג' ת' שיעסוק בתורו ולא יעשה מלאכו ויתפרנס מן הסדוגו, הרי זה חילת השם וביזוית התורו וחיבו מאור הדוף וג'ורם רועו לעצמו ונות על חיו מן העולם הבא, לפי שאוסור להונות בדברי תורו בו עולם הזה. אומרו חכמים, כל הנהינו מדברי תורו נות על חיו מן העולם. ועוד סיבובו אומרו, לא תעשם עתורו להתג'דל בוהן ולא גורדום לחפר בוהן. אז עתרה להתגדל זה אל תלמד לשם כבוד, וקורדום לחפור זה לא לשם פרנסה וטובת הנאה ממונית. כן, בעיקר. ועוד סיבובו אומרו, אהובת המלוכו וסנו עתור הבונות, וכל תורו שאין עמו מלוכו סופו בתלו וסוף אודום זה שיהם על הספס את הבריות. זה על דרך השלילה. ועל דרך החיוב, תודה רבה, יעבדו פעמים, מעלות גדולו היא למישהו מתפרנס עם מעשה יודו ומידת חסידים או ראשונים היא, כמו שראינו תנאים והמוראים שעסקו כל אחד למלאכתו, ובזה זוכה לכל כובד וטובו שבו עולם זה ולא עולם הבא. לכן אמרתי לך בעיקר לעולם הבא, כי בדרך כלל, כלומר, מי שלא נהנה מהבריאות, אז זוכה להערכה בעולם הזה ולשכר לעולם הבא, וכן להפך. שנה אמור יריע כפך וכית אוכל, אשרחו וטובלוך. אשרחו בו עולם הזה, וטובלוך לא עולם הבא שכולו טוב. עכשיו אמרנו בשבוע שעבר, שכאן במהדורה של מור יוסף הוא הביא את דברי התשבץ. תשובות שמעון בן צמח, אחד מחכמינו הראשונים, שהעריך לחלוק על הרמב״ם ולהביא ראיות לכך שחכמים כן היו נוטלים ממון כדי שיתאשר להם לעסוק בתורה, ולאחר מכן גם הכסף משנה באותו כיוון. ומור יוסף פה משמש המייצג של הרמב״ם, והוא דוחה את טענותיהם או מסביר אחרת את המקורות שהם מביאים. אז פעם למדנו את זה, אני חושב עוד בנווה תקלים, למדנו את זה אחת לאחת, כל הראיות לכאן ולכאן, אבל סיימנו בשבוע שעבר בסוף דברי הכסף משנה, בעמוד רש פי ב' למטה, כותב הכסף משנה, קיים עלן כל מקום שההלכה רופפת בידך, יש כאן מחלוקת, עליך אחר המנהג, וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבנו ואחריו, דיינו בין בזמן הגאונים, לפני רבנו ובין אחרי רבנו, נוהגים ליטול שכרה מן הציבור. וגם כי נודע שההלכה כדברי רבנו, כלומר נגיד שזה לא בסדר. כלומר קודם כל, כל מקום שההלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג, ומנהג ישראל להקל בזה. אבל אפילו אם נאמר שההלכה כדברי רבנו, אפשר שיסכימו כן כל חכמי הדורות משום עת לעשות להשם הפרו תורתך. כלומר, לפעמים מותר לעבור על איסור נקודתי מקומי כדי להציל את כל התורה כולה, שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לתרוח. כלומר, מדבר פה גם על לומדי תורה, מה שנקרא היום כולל ניק או אברך, וגם על מלמדי תורה, רבנים ומורים וכיוצא, שאילו לא הייתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לתרוח בתורה כראוי, לא יכולים להתמסר לתורה בלב שקט, והייתה התורה משתקחת חס ושלום, ובהיותה מצויה, בהיות פרנסתה מצויה, יוכלו לעסוק בתורה, ויגדיל תורה ויאדיר, עד כאן לשון הכסף משנה. ותראו כמה יפה מורי כותב עליו, מורי שעד עכשיו התפלמס איתו, על כל הראיה וראיה שלו, זה לא נכון ואסור, ואי אפשר, וזה לא צודק וכו' וכו'. הוא לכאורה עושה פה כן, פניית פרסה של 180 מעלות, ויפה אמר הרמב"ן בעניין אחר, הכל הולך אחר החיתום, דהה ודאי טעמה רבה וליתר ומצווה רבה. כלומר, מורי לא מוכן לקבל שההלכה היא שמותר, ההלכה היא שאסור, אבל אם אתה משתמש בטיעון כזה של עת לעשות להשם הפרו תורתך, כלומר, אתה לא הופך את זה לדבר היתר, אלא לדבר שבדיעבד, שאנחנו משתמשים בו כהוראת שעה ומפני ההכרח, אז הוא כותב היתר, ולא נתקרה דעתו עד שכתב מצווה ועוד מצווה רבה, לא רק היתר. עכשיו, אני רוצה להגיד, אחר כך אם יישארו זה, תאמרו, יכול להיות שחלק מהדברים אני אומר כבר, אני רוצה להגיד טיעון או שניים, קצת כדי ללמד זכות על המציאות והמנהג. קודם כל צריך לדעת שהגישה החריפה מאוד של רבנו היא מי שקורא דבריו בפירוש המשנה, כמו שאמרנו, גם באבות, גם בבחורות, גם בנדרים, בקצרה הוא נכנס לזה. זה בא על רקע מציאות אולי באמת מוקצנת ולא יפה שנוצרה בישיבות בבל. כמו שרבנו מתאר את זה, ואנחנו יודעים היום מכל מיני כתבי גניזה ועדויות היסטוריות שהוא צודק, הוא לא סתם תפל עלילות על ישיבות בבל. ישיבות בבל היו גובות מקהילות ישראל כסף כדי להחזיק את הישיבות, אבל היו גובות את זה כמעט באונס. היינו, היו, יש בידינו מכתבים שראשי הישיבות שולחים לראשי הקהילות, שלמה הפסקתם לשלוח ואיך אתם לא מתביישים, או משהו בכיוון הזה, ממש אונסים אותם להחזיק את הישיבות, רצו או לא רצו. והתפתחה גם מערכת מאוד מסועפת שהרמב״ם יצא כנגדה בצורה מאוד חריפה, שמי שעזר להם, הגבאים המקומיים וראשי הקהל שעזרו להם בגביית הכספים, אז הם זכו מהישיבות ליוקרה וכבוד, היו מקבלים כל מיני תארי כבוד מהישיבות, קוראים למישהו ראש ישיבת גאון יעקב, כל מיני שמות כאלה שהרמב״ם כותב אין להם שום משמעות הלכתית, והאדם הזה יכול להיות אפילו לא בר בערוב דחד יום, או אפילו לא למד יום אחד בבית המדרש, וכבר מכנים אותו ראש ישיבה וגאון, וכמו היום הרהג' הוא ראש כבהג' וכו' וכו'. והרמב״ם קורא לזה התבשיל הנתעב, דיינו מאפיה, והגעיל אותו כל השיטה הזו. אז יוצא כאילו שהרמב״ם ראה מציאות כזו שהתורה כבר מתבזה בעיני הבריות. חז"ל אמרו, תלמיד חכם דומה בפני עם הארץ לקיתון של זהב, כמו כוס של זהב יפה, כיוון שנהנה ממנו התלמיד חכם נהנה מעם הארץ, דומה בעיניו כקיתון של חרס, הוא כבר מרגיש בעל הבית, ואני עושה לו טובה ומחזיק אותו, אז מה הוא עוד יפתח את הפה ויגיד לי הלוכו, או כך וכך וכו'. אז הרמב״ם ראה בזה, ובצדק, חילול השם וביזוי כבוד התורה, ולכן הוא כותב דברים כל כך חריפים. וגם אפשר לראות כאן מניסוח ההלכה, שהרמב״ם כותב כל המסים על ליבו, דיינו זו התוכנית שלו, שחייבים לו. אבל אנחנו יודעים מצד שני, גם כן בכל מיני מסמכים מהגניזה וכו' וכו', יש לנו למשל, כתוב לי כאן שבאגרות הרמב״ם יש איגרת המלצה לתמיכה בבן תורה, איך רבנו עושה כזה דבר? או יש למשל עדויות על מתנות ממוניות שסוחרים עשירים מתימן נתנו לישיבת הרמב״ם, איך אתה עושה כזה דבר? הרמב״ם כנראה מבין שיש הבדל האם אנשים באים בחפץ טוב ותומכים בלומדי התורה, או שלומדי התורה מתבזים ורודפים אחריהם, כמו באופן שתיארנו, שאת זה הרמב״ם כתב בתקיפות ובקיצוניות, כי באמת המציאות הייתה כבר שעברו את גבול הטעם הטוב. זו נקודה אחת. נקודה שנייה שאני רוצה להגיד, שבזמן הרמב״ם, ואותה שמעתי ממורי ורבי הרב טל שליטה, שהוא אומר שבזמן הרמב״ם וחז"ל לא היה מושג של מדינה, של גביית, כלומר המלך היה גובה מיסים, אבל זה היה לכיסו הפרטי של המלך, לא היה מושג של תקציבים ציבוריים בכלל. כל מי שרצה ללמוד, לא משנה אם הוא למד תורה או למד אסטרונומיה או למד מקצוע, הוא למד על חשבונו, לא היה כזה דבר תקציב ציבורי. היום במדינות הדמוקרטיות יש מושג שהאזרח משלם מיסים, ומזה נבנה תקציב ממשלתי, זה לא הולך לכיס הפרטי של בנימין נתניהו, אלא יש תקציב שהוא תקציב ציבורי, ובתקציב הזה סוללים כבישים ומקימים בתי חולים, ולצערנו גם מתקצבים את עולם הספורט ותיאטרון הבימה ועוד כל מיני דברים, או חסרי ערך במקרה הטוב, או מזיקים במקרה הפחות טוב, ואז לא תהיה כהנת כפונדקאית, הכוונה למה היא גרה, חלקם, למה אם סטודנט רוצה ללמוד באוניברסיטה אשורולוגיה, על אשור העתיקה, לא, הוא לא לומד עכשיו לא פיזיקה ולא לא שום דבר שיש ממנו חר, כמו שאומרים, שהוא יפתח איזה משהו, הוא לומד עכשיו איזה משהו על התרבות הדרכון ובסין העתיקה או משהו כזה, אז הוא יקבל מהמדינה מלגה והמרצים שלו יסובסדו וכו' וכו'. ואם הוא רוצה ללמוד תרבות יהודית עתיקה, שזה תלמוד, מקרא, וכיוצא בזה, במקום שנקרא ישיבה, אז זה לא יתוקצב. כלומר, אנחנו כמשלמי מיסים, אתם ואני, ויש קרוב ל-30% מתושבי המדינה, מאזרחי המדינה הם כאלה, אנחנו מעדיפים בפה מלא, שכספי המיסים שלנו ילכו למען לומדי התורה, שהם חשובים וחיוניים מאוד לעם ישראל, לא פחות ויותר, והרבה יותר מאשר כל מיני עניינים אחרים שעליהם פסטיבל המחולות בקרמיאל ועוד כל מיני בית הגפן וחיפה ועוד כל מיני תרבות אנושים חטאים וכל מיני דברים. אז בזמנו לא היה כזה דבר, היום זה דבר שהוא בעצם הסכמי, כולנו משלמים, כולנו נותנים מצרכים לעוגה וכולנו גם חולקים את העוגה בצורה כזו או אחרת, ולכן לא ייגרע חלקה של התורה מכל תמיכה בענף תרבותי אחר שהמדינה מוצאת לנכון ורואה חשיבות לתמוך. אז אלה שתי הנקודות שרציתי להגיד. קודם כל צריך להבין את הרקע למה שרבנו כתב, ולהבחין בין אם מכריחים אנשים לתת או שאנשים נותנים בחפץ ליבם תוך שמירה על כבוד הלומדים. במילים אחרות צריך לראות מה האמצעי ומה המטרה. האם האמצעי הוא להתפרנס מן הצדקה? המטרה היא להתפרנס מן הצדקה, והאמצעי הוא על ידי לימוד תורה, או הפוך, הוא רוצה ללמוד תורה, והוא נאלץ גם להתפרנס מתקציב כזה או אחר. ושנית, כל מושג המדינה באמת קצת שינה את ההסתכלות ואת המציאות. עם כל זה, עדיין גם בימינו ודאי שיש בזה מעלה גדולה, ומי שנהנה מגיע כפף, כך כותב גם הרמ"א ביורה דעה בהלכות תלמוד תורה, הוא לא פוסק במושלם כמו רבנו, שזה איסור גמור, אבל הוא בהחלט מדגיש שמי שמסוגל מבחינה כלכלית לא להיות תלותי ולא להסתמך על קופת הציבור, אז תבוא עליו ברכה, וודאי יש בזו מידת חסידות. שנית, גם חשוב שלומדי התורה, מעבר ל שהעולם מתקיים על דברי תורה, אבל שלומדי התורה גם יחזירו לציבור, כמו שהיום יש מושג של פרח, שאם סטודנט מלמד ילדים מתקשים שלהורים שלהם אין יכולת כלכלית, אז מממנים לו את מלגת הלימודים שלו וכו'. אז גם אדם שלומד תורה ונהנה מתקציבים ציבוריים, קיבל מלגה בישיבה כך וכך שנים, שיעביר שיעורים, שיחזיר את זה לחברה, כלומר שירגיש שבאמת הוא נעזר בקופה הציבורית והוא תורם לחברה בכך שהוא מגדיל תורה ומאדיר, וזה דבר שאנשים רוצים וצריכים לקבל. אני רק אסיים, ואז בטוח שיש לכם הרבה מה להוסיף. אז באמת מור יוסף עצמו, הוא למד 10 שנים בישיבת מרכז הרב, בהתמדה מאוד מאוד גדולה. פעם רב אברום שפירא אמר לנו שבכל ימיה של הישיבה לא היה מתמיד גדול כמותו, למרות שהוא כבר היה בעל אישה ובנים, הוא לא היה בחור שהוא בא לישיבה, הוא בא נשוי מתימן עם ילדים. הוא אומר שלא היה מתמיד כמותו בישיבה, תקופה ארוכה הוא היה בישיבה מיום ראשון עד יום חמישי בלילה, המשפחה הייתה בתל אביב והוא היה בירושלים, זה היה עוד לפני קום המדינה. והוא כותב שכשהוא התמנה לדיין, אז הוא החזיר לישיבה את כל המלגות שהוא קיבל במהלך 10 שנים. הוא אומר, ניהלתי רישום מדויק של כל מה שקיבלתי מהישיבה, ואחר כך החזרתי לישיבה עד הפרוטה האחרונה. ברגע שקיבלתי את המשכורת הראשונה, עשיתי איתם פריסת תשלומים. והוא אומר, ככה גם זכיתי ללמוד תורה וגם לא נהניתי מכבוד תורה. אז זה גם דבר מאוד יפה, אם אברך מקבל מלגה וירשום לעצמו את המלגות ואחר כך את המעשר כספים שלו שהוא יצא לחיים ויעבוד ויסתכר, הוא יחזיר לישיבה שבה הוא למד, אז זה דבר יפה מאוד, יוצא שהוא זכה באמת גם ללמוד תורה, זה מעין הלוואה כזו, לקח את זה בתורת הלוואה ואחר כך גם זכה להחזיר. חבוד, ראובן, אני רואה שאתה מדגדג לך בקצה הלשון, כן.
הרב תמיד הגביל את זה לאלו שעושים עטרה להתגדל ולקרדון
נכון.
אז אלו הם שלא
צריך לתמוך.
אחד שעושה את זה לשמה,
נכון, זה מה שאמרתי, השאלה מה האמצעי ומה המטרה, אתה צודק. נכון, אם כי אח, אתה צודק, הרמב״ם עצמו נתמך על ידי אחיו, אם כי אח זה קצת שונה. בסדר, נכון, הרמב״ם זה לא קופת צדקה, נכון, זה כמו שאבא יתמוך בבן שלו ושני אחים וכו'. אתה צודק, ובישיבת הרמב״ם היו מקבלים תמיכות, אבל הרמב״ם כנראה התנגד לזקיקות, אתה מבין? לזה שמחייבים אנשים, לזה שהמצב צריך להיות שאנשים יראו בזה זכות ולא איזה מחויבות שאי אפשר להשתמת ממנה, אתה מבין? זה העניין, שזה יהיה בדרך של כבוד. לא, אבל זה בסדר, שילך להתפרנס, זה מה שהרמב״ם אומר, שלא יביא את עצמו למצב הזה. שכר וזבולון, הרמב״ם לא הזכיר את זה, אתה צודק שהוא נהג כך לפחות עם אחיו, זה נזכר בשולחן ערוך או ברימה בהלכות תלמוד תורה, נכון, בסדר, אם זה נעשה מרצון טוב ומתוך יחסי הערכה והנותן מרגיש שהוא לא פרייר ולא מנצלים אותו ולא כך וכך, אלא זה זכות עבורו, אני חושב שרבנו יסכים לזה. רבנו גינה את ההתבזות שבדבר הזה. איך? המשים על ליבו, כן. כן, נכון, נכון.
זה גם יכול להיות שזה זמני, אפשר ללמוד.
כאילו,
הוא אומר
שאוהב
את המלאכה.
אתה רבנות
באופן קבוע,
זאת
אומרת,
אתה רוצה לשבת
לחמש שנים.
זה הוא לא כתב. אתה
אומר, זה הוא לא כתב. הוא לא כתב.
טוב, זה הוא לא כתב, שזה איסור עולמי ולא איסור זמני, אבל הוא לא כתב שזה דווקא כשזה נעשה באופן קבוע ולא באופן זמני. את החילוך שאתה אומר, הוא לא כתב.
נתת את המלאכה, גם מלאכה.
תאהוב את המלאכה, לא לשנוא את המלאכה. טוב, בכל אופן, הבאנו פתרון שאדם יכול לראות בזה מעין הלוואה, והוא יחזיר את זה גם באמצעות תרומה לציבור. היום יש לך, היום תזמין פסיכולוג לשיחה, יגיד לך אין בעיה, יש שעת הכנה כך וכך, שעת הרצאה כך וכך, מונית הלוך, מונית חזור, זה וזה, כל מי שהיסטוריון, כל מי שתזמין לשיחה, זה עולה כך וכך. דווקא תלמידי חכמים מעבירים שיעורים, מחטטים רגלם בכל רחבי הארץ, רבים מהם בלי לקבל ודאי לא תמורה הולמת, לפעמים גם לא הוצאות דלק וכיוצא בזה. רואים שאנשים שלמדו תורה, נכון שהם נהנו מהקצבה ציבורית, אבל הם גם מחזירים לציבור, הם באמת רואים בזה אידיאל, הם לא רואים בזה קורדום לחפור, אלא באמת הם במסירות נפש גדולה. מחזירים את זה אחר כך לציבור. כן,
אתה מנקדה שני השאלה לזכיר מה שאמר הרב טל.
כן,
דווקא יכול להיות קצת, אתה יודע, זאת אומרת, אם הם לוקחים קדים מהקופה הציבורית,
כן, אז מה?
למה שאני אתן להם?
לא משנה, אתה לא חייב לתת להם, אם אתה רוצה תיתן. זה לא פותר אותנו, נכון, אני מסכים איתך. כן, אסור להסתמך אך ורק על הקופה הציבורית. נכון.
אני חושב שהיום לא בישיבות, הם לא ככה, כאילו, מכובדו, או שהם יותר. האלו שמה שקוראים בהם השנוררים, אני הבנתי שהם מקבלים 50% ממה שהם...
כן.
50% זה הרבה
כסף. אז תשאל אותו למי הוא מטרים. הוא מטרים לישיבת מיר. מיר זה אני ביידיש. למי אתה מטרים? הוא לישיבת מיר. הוא אומר, שאל אותו מה זה אומר, זה הכנסה קלה. הכנסת קלה, זה הכנסה קלה. הוא אומר לך.
זה יכול להיות איזו הבעיה בעבר, לא בישיבה עצמה, כי הם כמה שהם רוצים לדחוף באנשים שיתנו להם.
הישיבה לא צריכה לאפשר כזה דבר, שאדם לוקח 50%, יש לה חלק בזה, זה לא בסדר. עוד דבר חשוב זה שמי שיושב בישיבה, שילמד. מי שלא לומד, שיצא החוצה. תמיד, זה ליהנות מהציבור ולא ללמוד, זה כבר לכל העלמה, אני חושב, לא בסדר. תמיד, שרק מי שלומד, שיהיה בישיבה. נכון, כן, נכון. ככה, גם מצד... אני בעד, באופן אישי, אני בעד שתלמידי חכמים, לפתור אותם מגיוס לצבא, כי יש היום הרבה מגזרים שלא מתגייסים לצבא. צה"ל לא צריך את כל מחזורי הגיוס בכל שנה, אבל רק תלמידי חכמים. מי שלומד מ-10 שעות ביום ומעלה, מי שלא, שילך. שילך לצבא, וילך וילמד פרנסה, וכך וכך. כלומר, היה יותר טוב אם היה עולם תורה יותר איכותי, לאו דווקא גדול בכמות, אבל יותר איכותי, שמי שבאמת מתאים, ומי שבאמת עומד במשימות וכו' וכו', עד רבה לחיה, זה זכות גדולה, כי הם חיינו באורך ימינו, אלה שומרי הגחלת שלא תכבה, אין לי בעיה עם זה, אבל רק מי שבאמת לומד, לא מי ש... מורי היה אומר, יש מי שתורתו אומנותו, ויש מי שאומנותו תורתו, זה הבדל גדול בין הדברים, מה שדיברנו, אמצעי ומטרה וכו'. טוב, יש פה הרבה מה להעריך, אבל נראה לי שעל עיקרי הדברים כבר עמדנו. ישיבות? אני אומר שוב, תראה, אם אדם באמת לומד תורה, כאילו להגיד לך שהגרה היה כדאי להוציא אותו לשוק העבודה, אני לא בטוח שזה, אני בטוח שזה לא נכון וטוב, ולא רק הגרה, אלא עוד כמו, מי שבאמת מוכשר, ומוכשר לא רק בשכלית, אלא בעיקר מבחינת
ה... אנחנו לא מדברים, עליו אף אחד לא...
נכון, נכון. זה מה שאני אומר, אז צריך לראות גם...
גם אלה שלא, זה לא שולחים לצד, זה לא שולחים לעבודה.
בסדר, נכון, יש הרבה... זה נובע מחרדה. בכוונה אני אומר חרדה. הכוונה זה מין ריאקציה להשכלה ולעולם החילוני, מין הסתגרות כזו. אתה מבין? כאילו, פחד מהתמודדות. אבל באמת זה לא האידיאל התורני המקורי. זה דבר ברור. האמת שזה גם בנוי, אני טוען שישיבה היא צריכה להיות בנויה כמו פירמידה. זה לא אני טוען, זה חזל אומרים. 1,000 נכנסים למגרו, 100 למשנה, 10 לתלמוד ואחד להוראה. הכוונה, היום בישיבות, וכלל היום ישיבה, זה לא בהכרח כדי לגדל תלמידי חכמים, זה כדי שיצא יהודי, תהיה עווד, אחרת אוי ואבוי אם הוא לא יהיה בישיבה. שיהיה בעל בית טוב, הוא צריך להיות כמה שנים בישיבה לפחות, עם מסגרת שתבנה אותו וכו' וכו'. אבל ככל שנוקפות השנים בישיבה, הצידוק להישאר בישיבה הוא לא מובן מאליו, הוא צריך להיות יותר גבוה. תבין, שיעור א', כאילו זה שווה לכל, שיעור ב', כך וכך, אבל שיעור ה', בוא נבדוק מה אתה עושה, יש לך יעדים, אתה מתקדם, אתה כמה אתה לומד, אתה כותב, אתה כותב מאמרים, אתה מתקדם, אתה מתפתח, יש לך מטרות ברורות, ואתה מגשים אותם וכו' וכו'. שיעור יהוד עוד יותר. וכן על זו הדרך, כל שאדם זה לא מכוח האנרציה, הוא נכנס בגיל 18, אז גם בגיל 50, זה ברור שהוא תמיד ממשיך לשבת ללמוד תה, לשתות תה בכולל. זה לא מוצדק. אז ככל שהזמן נוקף והגיל עולה, והצרכים החומריים של האדם מתרבים, יש לו וחיים בצברו, אישה וילדים וכו', הוא צריך יותר צידוק כדי להישאר בעולמה של תורה. ומי שמתאים, שישאר. עד רבה ועד רבה, תן לו מלגה כפולה. ומי שלא מתאים שייצא ויפרנס את זה שמתאים, שהם יעשו, יסחר וזבולון. פעם אהוד ברק אמר, צבא קטן וחכם. לא, אז ככה צריך להחיל את העיקרון הזה גם על צבא לומדי התורה. אולי נעמוד כאן, יש לנו היום ליל ראש חודש. כן, בסדר. רבי חנן יום בן עגשי אומר, עשו הקדוש ברוך הוא לזכרו ולסרו. נפיק אחר בלנטרו ומסורת. שנה מור, אדוני חוקס, נעשה את זה.